עצים ורוח וגשם עין. איש מתעלם במתן שקר. אז הוא לא מפרש, אבל הוא מביא כאן את הפירוש שלו, בשערי תשובה. מה הוא אומר בשערי תשובה? שם כתוב כאן, וזה דבר כת שקרים. החלק השישי, המבטיח את חברה לעתים מהם. אדם שמבטיח את חברה לעתים מהם. וישפר דבריו וישים מעל מילתו. כי אחרי אשר אמר לעתים עמו בלשון הבטחה, הוא בטח בלב חברו, אין לו לחלל הבטחתו, כי זה דרך שקר. וכן מי שהתפאר בפני רבים, לתת מתנה לאדם, והנה הוא כמתעלל על נדיבותו בזה. הנה זאת כמו הבטחה, ולא נכון שישוב מדבריו, אחרי שיתכבד ויתעלל בדבר. כי עניין שכתוב, עשים ורוח וגשם עין, איש מתעלל במתן שקר. פירוש, כמו שהצטערו בני אדם, אחרי בו סימני הגשם, משיגים ברוח, ולא בא הגשם, כן? גשם עין. כן, עניין איש מתעלל במתן שקר. כי מה שהתעלל בדבר, זה סימן שהוא מתכוון לקיים את הדבר. והכן הצטער האיש, מפתיחה הוא, על המתנה. כזה תוכלתו, זה תוכלתו, כן. כתוב בפסוק כ"ג, רוח צפון תחולל גשם, ופנים נזעמים לשון סדר. רוח צפון תחולל גשם, ופנים נזעמים לשון סבל. אז הוא אומר כאן, שוב ציטוט מהרבי יונה, בישרי תשובה. ואמר שלמה המלך עליו השלום, רוח צפון תחולל גשם, תעולל או תחבל? רוח צפון תעולל גשם. כן, כן, ופנים נזעמים לשון סבל, פירוש. כאשר רוח צפון תפזר העבים ותמנע הגשם, כן, פנים נזעמים, כן, פנים נזעמים ימנעו לשון הרע. כמו שרוח צפונית יש לה יכולת לפזר את האבים וממילא למנוע את הגשם, כך פנים נזעמים ימנעו לשון הרע. מה יש? כי נראות המגיד את פני השומע ואינם זועפים, יחדל כל המון גשם דבריו. אבל כשאדם מספר לשון הרע והוא רואה, אם יראה כי השומע ישמע, ישתה כמים עבלה, ולא יחסוך פיו משקריו, והיה כזה יום אחר. כי ישנה באיוולתו לספר תמיד לשון שקר, ושב לשונו אחר גשם כזרה. אז הוא אומר, איך נפרש את המילים? רוח צפון תחולל גשם. הרי הוא הסביר, הרוח הצפונית מפזרת את העננים, גורמת שלא יהיה גשם. מה זה תחולל גשם? אז הוא אומר, תחולל גשם, חוזר חלילה. היא מחזירה חזרה את הגשם. וכן, לא יחל דברו. לא יבטל. כן? אז תחולל גשם ביטול. וכן, אז נוכל לקרוא בשם השם. מה זה אז נוכל? אז נמנע, התבטלה הקריאה לשם השם. אז זה הסבר של הפסוק הזה. אחרי זה הפסוק הבא.
מלשון חולין?
מלשון בידול. תחולל, מלשון חלילה, ביטול. פסוק חפר, כתוב מעיין, לפני זה כתוב פסוק חפר, מים קרים הנפש היפה, ושמועה טובה מארץ מרחב, מעיין מרפס במקום מושחת, צדיק מת לפני רשע, מעיין מרפס במקום מושחת, צדיק מת לפני רשע. אז אחרי זה כתוב, אכול דבש הרבו לא טוב, וחקר כבודה כבוד. אז הוא אומר כאן, שוב ציטוט משערי תשובה. עוד אמר שלמה המלך עליו השלום, מעיין ירבס ומקום מושחת, צדיק מת לפני רשע. אכול דבש הרבות לא טוב. וחקר מודר כבוד. כי כאשר ירפס האדם את המעיין ברגליו. אדם, יש מעיין שנותן, יש בו מים צלולים, מים זקים. אדם נכנס לתוך המעיין עם בוץ. אז מה קורה? כן? אדם נכנס עם בוץ לתוך המעיין. כאשר ירפס האדם את המעיין ברגליו, ידלח מימיו לפי שעה. כן? ידלח מימיו לפי שעה. זאת אומרת, באופן זמני, המעיין יפוך ממצב של מים סיודים למים אחורים. אבל זה זמני, לדלח מימיו לפי שעה. אחרי זה, ישקטו המים ויהיו סגורים כבראשונה. כך צדיק, כאשר הוא מת לפני רשע, לא תושפל מעלתו ולא תימעט בעבור זאת. גם אם הוא אחור לפי שעה, זה שהוא מטה את עצמו לפני הרשע, זה מאכיל אותו. אבל מעביר אותו באופן זמני. שבע ייפול צדיק וגם וישוב לאיתנו וכבודו. כן? אז זה מה ששלמה המלך אומר. מעיין נרפס ומקור מושחת, צדיק מת לפני רשע. אבל מעיין, גם הוא מתלכלך, זה לא לכלוך קבוע. הוא מתלכלך. אז האחירות היא אחירות זמנית. חוזר הרעיון להיות צלול. הבוט שוקע. והמים חוזרים להיות מים צלולים. וישוב לאיתנו וכבודו. אכול דבש, הרבות לא טוב. אבל הרבות החקר לכבוד הצדיקים, הרבות החקר לכבוד הצדיקים, כבוד החוקר. כי נזכר הצדיק בפסוק שלמעלה. זאת אומרת, מה זה אכול דבש, הרבות לא טוב? הוא אומר, הרבות, מה שכתוב כאן הרבות, הוא מתייחס גם למה שכתוב למעלה. קודם דיברנו על הצדיק. כי נזכר הצדיק בפסוק של מעלה, ומילת הרבות נמשכת לחלק כבודה של מי? של הצדיקים. כמשפט במקומות הרבים, והנכשולות הנמצאים בכבוד הרשעים רבים ועינויים. זאת אומרת כך, כבוד הצדיקים, מחקור בכבוד הצדיקים, אדם ירוויח רק כבוד. חקר כבודם, כבוד, כבודם של מי? צדיקים. אבל חקר רשעים, כן? אז הוא אומר, המכשולות הנמצאים לכבוד הרשעים רבים וידועים, כי יש לכבודם, כשאתה מכבד את הרשע, יש לכבודם חילול התורה והעבודה, והוא עבור המחלה מנפש עד בשר. והשנית, כי רבים נמשכים אחריהם. כשאתה מכבד את הרשעים, אתה מכשיר רבים, כי רבים נמשכים אחריהם, ואוחזים מעשיהם. והשלישית, כי המתחברים להם, אף על פי שאינם עושים כמעשיהם, מקבלים פורענויות הרצה בהם, אשר זכרנו כבר. והרביעית, כי הם מכניעים רוב אנשי אמת, ומבטלים העבודה, ואין הצלחה לכבוד הצדיקים, זולתי אחרי השפלת כבודה של הרשעים. כמו שכתוב, בית רשעים יישמן, ואוי לישרים יפריח, ונאמר בברכת ישרים תרום כרת. מצד אחד, להפך, לפי רשעים תהרס. ושם בשערי תשובה כתוב, ידוע הדבר כי מן המידות הנאות לספר בשבח החכמים והצדיקים, כמו שנאמר, וחקר כבודם כבוד.
גם סיפורים כמו מויפטים, זה גם שם.
לכאורה גם כן, כן. עכשיו, פסוק ח' כתוב, בפרק רב פסוק ח', כי צרור אבן במרגמה, כן, זה המשך למה שדיברנו קודם, כי צרור אבן במרגמה, כן נותן נכסים כבוד. כי צרור אבן במרגמה, כן נותן נכסים כבוד. אז הוא מביא כאן את ביאור רבנו יונה למשנה במסכת אבות. המשנה המפורסמת, כתוב, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אז אומר הרבנו יונה, המכבד את חברו, לעצמו הוא מכבד. כשאדם מכבד את חברו, למעשה הוא מכבד את עצמו. המכבד את חברו לעצמו הוא מכבד, לא לחברו. ומה תועלת לאיש שיעשו לו כבוד? אם נכבד הוא, לא הוסיף במעלתו ובכבודו מפני הכבוד אשר עשו לו. אם הוא באמת נכבד, לא הוסיף במעלתו ובכבודו מפני הכבוד אשר עשו לו. ואם נקלעו...
אבל זה משפיע קצת, לא?
מה אתה אומר?
הכבוד שאתה נותן זה קצת משפיע על הזולת. גם על השחמים שמכבדים.
רגע, לאט לאט עוד פעם, אני אקריא את זה עוד פעם. המשנה אומרת, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אז אומר רבנו יונה, המכבד את חברו, לעצמו הוא מכבד, לא לחברו. אומר הרבנו יונה, ומה תועלת לאיש שיעשו לו כבוד? מה אדם מרוויח מהכבוד שיעשו לו? אם הוא באמת נכבד, אם נכבד, אז זה שעשו לו כבוד, לא הוסיף במעלתו ובכבודו מפני הכבוד אשר עשו.
יש לו מגליף.
אם הוא נכבד, ואם נקלעו, מה נקלע? מה הכוונה נקלע? מבוזה, כן? הוא לא נכבד, נקלעו, אדם נקלע. אז בזה שיכבדו אותו, הם לא יעשו ממנו נכבד. כן? בזה שיכבדו אדם נקלע, זה לא הופך אותו להיות מכובד. ויחזירו נכבד, כי יכבדו. ואיך הוא אומר, כשאתה מכבד אדם נקלה, אז אתה מבזה את עצמך. אם אתה מכבד אדם בזוי, אתה מבזה את עצמך. אתה חושב שאתה מכבד אותו? את עצמך אתה מבזה. כן? ולהמחמדים הוא מזיון. לא נקרא. כי אין מעלתו נוספת. כמו שאמר שלמה עליו השלום, או כאן הוא מביא את הפסוק שלנו. כי צרור אבן במרחמה, כן נותן לכסיל כבוד. כן נותן הכסיל, זה אדם נקלה. אז שלמה המלך מסביר, כשאדם מכבד, אדם נקלה, למעשה אתה מבזה את עצמך. איך הוא אומר את זה? תצרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד. מה זה אומר? כי הצורר אבן במרגמה עשה שטות, ולא לאבן כבוד, כי לא מתעלת בזה. אני באמת לא יודע למה הוא מתכוון, מה זה צרור אבן במרגמה? למה הוא קורא צרור אבן במרגמה? זאת אומרת, מה המשל? פשוט הסיפור, מה המשל? כי הצורר, זאת אומרת, מה זה צרור אבן במרגמה? כי הצורר אבן במרגמה עשה שטות, ולא לאבן כבוד, היא לא מתעלת בזה. אתה לא, בזה שאתה, זה נראה כאילו הוא מכבד את האבן. אתה לא מבין מה הציור.
הציור, אני מבין לי שהוא שם אבנים בתוך כלי לזריקת אבנים, מרגמה משם לרבום.
נו, אז מה, אז מה, אז מה?
הוא בא להרים את האבן, אבל בעצם זה רק ביזוי שמשליכים אותה.
צור, אבל איזה כבוד לאבן? יש שם להאמין שזה כבוד לאבן?
זה נראה כומרים אתה למעשה.
כן, אבל אתה מראים אבן, זה כבוד לאבן. אבל זהו, הציור לא מובן. אומר, כי הצורר אבן במרגמה עשה שטות. למה זה שטות? אם הוא רוצה לזרוק אבנים, הוא רוצה לרגום, אז למה זה שטות? למה יש בזה שטות? הצורר אבן במרגמה עשה שטות, ולא לאבן כבוד, כי לא מתעבד בזה, וכן הנותן לכסיל כבוד, שטות הוא לא מכבד. וכשאדם נותן לכסיל כבוד, את המשל אני מבין, אדם שנותן לכסיל כבוד, הוא מראה שהוא שוטה, כן? מראה את עצמו כשוטה. נמצאת אומר, כי כל כבוד אשר יעשה אדם לבריות, לעצמו הוא מכבד. מה יש? הרבן יונה בא להסביר את המשנה. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? אז הוא אומר, נמצאת אומר, כי כל כבוד אשר יעשה אדם לבריות, לעצמו הוא מכבד, שגורם להם שבעל כורחם יכבדו, ומתורת חיוב, שהוא הכבוד האמיתי, שגורם להם שבעל כורחם יכבדו. זאת אומרת, כשאתה מכבד כסיל, אתה ההפך, אתה מראה את עצמך כשוטה. וכשאתה מכבד אדם שצריך לכבד אותו, אז כמו שהוא אמר, אתה למעשה מכבד את עצמך, אתה לא מכבד אותו. בזה שקיבלת אותו, לא הוספת עליו שום דבר, אלא מה? כמו שהוא אמר, כשאדם נותן כבוד לכסיל, הוא עושה מעצמו שוטה. וכשאדם מכבד אדם שצריך לכבד אותו, הוא לא מוסיף לו שום דבר, במכובד הוא לא מוסיף שום דבר, אבל לעצמו הוא מוסיף. כך נראה מה שאומר. ולכן אומרת המשנה, איזה הוא מכובד המכבד את הבריאות. שגורם להם שבעל כורחם יכבדו, ומתורת חיוב שהוא הכבוד האמיתי. ועל זה נאמר איזה הוא מכובד המכבד את הבריאות. זאת אומרת, אני מבין שהוא רוצה לומר שבזה שקיבלת את האדם מכובד לא הוספת עליו שום דבר. מה כן עשית? וזה שקיבלת אדם מכובד, למעשה אתה קיבלת את עצמך. לא אותו. לא הוספת. אבל כמו שהוא אומר, כי כל כבוד אשר יעשה אדם למריאות לעצמו מחבל, שגורם להם שבעד מורחם יחבלו ומתורת חיוב, שהוא הכבוד האמיתי. מה הכוונה מתורת חיוב? לא ש... מה הכוונה מתורת חיוב? מתורת חיוב הפירוש הוא שרואים שהוא מכובד, אז לכן יחבלו אותו. אף על פי שכשאתה מכבד מישהו אתה לא מוסיף שום דבר לבן אדם. הרי כמו שהוא אמר, ממה עכשיו? אם הוא נתלה, ביזית את עצמך, ודאי שלא, לא, אתה, אותו לא שינית. ואם הוא בן כך מכובד, אז מה, מה נתת לו? הוא צריך את הכבוד שלך. אז מה אתה עושה כשאתה מכבד אדם שהוא כן מכובד? אתה מכבד את עצמך, את עצמך גילית. זה מה שככה גם נראה. הלאה, פסוק י"ב כתוב, ראית איש חכם בעיניו, תקווה יחסיר ממנו. ראית איש חכם בעיניו, תקווה יחסיר ממנו. אומר שוב, ציטוט משערי תשובה.
כפי שמחזיק מעצמו.
ועוד יתבונן.
מה שאף תקווה יחסיר?
הנה, נקרא, נעשה לדבר עוד לפניכם. פסוק י"א, פסוק י"א, כחלב שר על קיאו, כסיל שונה להיוולדו. כחלב שר על קיאו, כסיל שונה להיוולדו. אז הוא אומר, רבנו יונה אומר בשערי תשובה, ועוד יתמונן ברעת המתאחר מן התשובה. זאת אומרת, אדם שיכול לעשות תשובה ולא עושה. ואמר שלמה המלך עליו השלום, כחלב שר על קיאו, כסיל שונה להיוולדו. באורו. כי הכלב אוכל דברים נמאסים, וכאשר יקיים, נמאסים יותר, והוא שב עליהם לאוכלה. כך עניין הכסיל, הוא עושה מעשה מגונה, וכאשר יש ישנה בו, הוא עושה אותו עוד פעם, מגונה יותר, כאשר ביהו, כחלב שב על כאור, כן, שונה כסיל בהיבנתו, כסיל שונה בהיבנתו. עכשיו, הפסוק הבא, ראית איש חכם בעיניו, תקווה יחסיל ממנו. אז הוא מסביר. מה הכוונה? וזה דבר כף הליצים. הרבי יונה עכשיו מדבר על כת השקרים, ויש לו פרק על כת הליצים. יש סוגים שונים של ליצים. החלק השלישי, מן הליצים, מי שלועג תמיד לדברים ולפעולות של אחרים. והחלק השלישי הזה היא הכת שאינה מקבלת תוכחת. זאת אומרת, הלץ לא מקבל תוכחה. גם אם תוכיח אותו, זה לא עובד עליו. כן? שנאמר, אל תוכח לץ פן ישנאך. חבל על הזמן. אל תוכח לץ בן ישנאך, ונאמר, יוסר לץ, לוקח לו קלון. ונאמר, לץ, הדבר היחיד שיכול לעזור לו, תקה, מכות, לא מילים, מכות. לץ תקה ובן יערים. והנורם אל הכת הזאת, לוי תשמוע מוסר. ממה זה נובע? למה באמת אי אפשר להוכיח לץ? אז הוא אומר, מפני שהמידה נביאה אל החלק הזה היא מידת היות האדם חכם בעיניו. האדם חושב שהוא חכם. וכל כך משלה בו המידה הזאת עד שהתנוצץ לדעת זולתו. הוא חושב שהוא חכם, והוא חושב שהשני הוא טיפש. כן? התנוצץ לדעת זולתו. והיא המידה שאין לה תקווה. וזה מה שכתוב בפסוק אצלנו, ראית איש חכם, תקווה נכסים ממנו, נכסים יש לו תקווה, אבל הלץ אין תקווה, תקווה נכסים ממנו. ובמאורו של רבנו יונה במסכת אבות, מסביר שם את המילים הגס ליבו בהוראה. אומר הרבנו יונה, מה זה גס ליבו בהוראה? שחושב לעצמו כי הוא יודע להורות בדין, ולא יטעה. אדם שחושב שהוא יכול להגיד מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, הוא לא טועה אף פעם. הרי זה שוטה. נקרא שוטה? מפני שהוא חכם בעיניו, ואין לך שטות גדולה מזאת, כי תקווה נקסים ממנו. אפילו נקסים אפשר לקבות יותר מאשר אדם שחושב שהוא חכם. כן? כי הקסיל עושה עבירות. קסיל זה עבריין. אבל הוא בעצמו יודע, הוא מכיר, שהוא הולך בדרך לא טובה. הוא לא חושב כי איננו טועה. הוא יודע שהוא הולך בדרך לא טובה. ועל כן יש תקווה לתועלתו. אולי ישוב אל השם וירחמהו. אבל החכם בעיניו, אדם שחושב שהוא חכם, וגס ליבו בהוראה, הרי הוא בטוח שהוא עושה מה שצריך. מה תקווה יש לו? מאחר שחושב שהוא חכם, איך יחזור? כי הכל נראה לו כמניח את החוכמה והדעת, אז אין סיכוי שהוא יחזור. כסיל יודע שהוא טועה, יודע שהוא עושה דבר לא נכון. בסדר, לא מתגבר על התאבות, עובר עבירות, אבל הוא יודע שהוא לא בסדר. אבל הלץ, כן, האדם הזה, גס ליבו, מה זה גס ליבו בהוראה? אז הוא עושה, אז הרבה גם לא מסביר, מה זה גס ליבו בהוראה? גס ליבו בהוראה זה אדם שחושב שמשהו, הוא יודע את הכל. יודע את הכל. אז הוא מבין, הוא יכול להגיד, כאן מה לעשות, ושם מה לעשות, הוא לא רואה. אדם שחי בתחושה כזאת, אין סיכוי שהוא אין במקבוס שלו, לא מסביר. עד כאן.